אתם מאזינים לפודקאסט של בלקבירד, מערוץ היוטיוב בלקבירד. הפודקאסט משודר פעם בחודש בשידור חי, ובשידור מוצגות תמונות מהמקרים עצמם. פשע בתשע, מתחילים.
להגיד שלום לכל מי שנמצא פה, ואני מעריך אתכם מאוד. תודה רבה לכם שאתם מגיעים לפה, אני רואה את כולכם, שלום קוקו די כהן, שלום אנג'וי טו פאן, אלן רפאל, שלום ירין, אלן מירש. וזהו, והיום אנחנו פשוט מאוד מתחילים את הפרק השני בעונה הראשונה שלנו, אז אני מתחיל עם פתיח קצר שכבר כולכם שמעתם, אבל אתם צריכו לשמוע אותו כנראה בכל פתיח, ואנחנו מתחילים. אז שלום לכולם וברוכים הבאים לעונה הראשונה של פשע בתשע, פודקאסט על פשע מהארץ ומהעולם. אני מוטי, מרק, אתה יכול להגיד שלום.
אהלן.
ביחד אנחנו מעבירים את הפודקאסט הזה בשיחה של אחד על אחד. חשוב לי לציין, במהלך הפודקאסט אנחנו נציג תמונות מהמקרים, או לפחות מהאזורים. בנוסף, נתאר במילים מקרים מסוימים, שיכולים להיות מאוד קשים לשמיעה, אז אם אתם מרגישים לא בנוח, זה בסדר, הכל טוב. אתם מוזמנים לצאת או לדלג על הקטעים. אורך הפודקאסט הוא בין 40 דקות לשעה, אז דבר פעם בשבועיים בשידור חי. זהו, דיברתי יותר מדי, מה מצב, וויד?
מעולה, מה איתך מותי?
אני מעולה, אני ממש טוב. האמת שאני מתרגש, אני הולך לשמוע היום, אני מאמין משהו שלא שמעתי לפני, שזה אפילו יותר טוב. ובאמת מעריך את זה, כי היום באמת אתה...
אתה פריידר, אתה פריידר.
תודה רבה לך על התרומה.
תודה רבה על התרומה.
והיום אתה מגיש את הפרק, ואני אשמח מאוד לשמוע על מה יש לך להגיש ומה יש לך לדבר בשבילנו היום.
טוב, כפי שדיברנו בפרק האחרון, כאילו בפרק האחרון שם, שזה גם פרק ראשון, שאמרנו
על טד בנדי. נכון.
אמרנו שאנחנו נדבר בפרק הזה על אלברט פיש.
אלברט הדג.
אלברט הדג האחד והיחיד.
אוקיי.
וכדאי מאוד שהוא יישאר גם היחיד.
אני, אוקיי, זה כבר נשמע מעניין.
כפי שאתם רואים בסאמנייל ובכותרת עצמה, גם קראו לו ארפד מברוקלין, ו... הוא בסך הכל היה רוצח אמריקאי שהיה פעיל משנת 1944.
וואו, אוקיי.
ולפני שאני עכשיו אתחיל לדבר על קטע של מי הקורבנות שלו, למה, איך, מה, מי, מה, מו, אני רוצה לדבר קודם כל קצת על ההיסטוריה שלו, על הילדות, על איך שהוא גדל, ושניכנס לתוך זה. ישר לעניין.
אז רגע, אז אתה מעביר אותנו עכשיו בזמן ל-1944. כן.
לא, אני מעביר אותך דווקא לשנת 1870.
יאללה, אוף.
מתי שאלברט נולד.
אוקיי.
אוקיי, אז המילטון האוורד אלברט פיש נולד ב-19 למאי בשנת 1870 למשפחה נוצרית מאוד קשוחה בוושינגטון הבירה. ההורים שלו הם היו רנדל בן 75, ואלן בת 32. כן. הפרש כזה ענק של גילאים.
כן, זה נשמע... אוקיי. מעניין האמת.
עכשיו...
הם היו היחידים שהיו נשואים, כאילו? הם היו נשואים רק אחד לשנייה? לא היה להם עוד נשואים בעבר ודברים כאלה, או שלא ידעו?
לא היה להם נשואים בעבר.
אוקיי.
הם היו נשואים למשך שנים.
אוקיי. אומרים ש... אוקיי.
כן. תראה. אלברט הוא כאילו, היו לו גם אחים נוספים, הוא היה צעיר ביותר, משלושה אחים, הייתה לו אחות בשם אני, אח בשם וולטר ואח בשם אדווין. עכשיו, לפני שאני קצת אספר על המשפחה ועל מה שהוא עבר, חשוב לציין של המשפחה של פיש, כאילו משפחת לפיש, הייתה היסטוריה ארוכה עם מחלות נפש. הם היו כאילו מוכרים כבר בזה. יש להם דוד שהוא חולה במניה, מי שלא יודע, זה כאילו התפרצויות עצבים וכל ה...
כן.
מה שקשור לזה?
כן, זה התפרצות של פשוט פתאומית, וגם לא קשורה למקרה שקורה.
זהו, זה פחות מניה דיפרסיה, כאילו זה פחות דיפרסיה, זה פשוט מניה. אח שלו נשלח למוסד לחולי נפש, ואחותו סבלה ממחלת נפש שלא מצוינת.
וואו, מה זה?
כן, וזה לא הכל.
אוקיי.
וגם אמא שלו סבלה מהזיות.
וואו.
וזה בקטנה.
רגע, ואבא שלו היה מבוגר במשפחה, נכון?
נכון.
אז אתה רוצה להגיד לי, כאילו, והוא היה בסדר?
הוא עוד היה נורמלי יותר, בוא נגיד זה ככה.
אני כל כך מסוקרן עכשיו לדעת מה היה הצד של אמא, אתה יודע, כאילו, מעניין. וגם הצד של האבא, אבל זה כבר דיון במקום אחר כנראה.
זהו, אני יותר מסוקרן לדעת איך לזזל, למה לזזלים התחתנו בגיל כזה, עם מפרש כזה, אבל... בסדר, מה שעושה להם טוב אני מנחש. ההורים של אלברט נטשו אותו בגיל צעיר, יחסית משהו כמו בן 8 אני מניח, אני חושב, משהו כזה. 8-9 כזה.
הוא היה הכי צעיר, זאת אומרת שהאחים שלו כבר היו די גדולים.
נכון. הסיבה שהם נטשו אותו זה בגלל שהם לא אהבו אותו, לא בגלל שהם לא אהבו אותו, בגלל שהמצב הכלכלי המאוד נמוך שהיה להם, לא הייתה להם ברירה, אז הם הביאו אותו לחיות בבית יתומים בשם סיינט ג'ונס, שם הוא חי במשך, אני מאמין, כשנתיים פחות או יותר.
אז זאת אומרת, כבר גיל 11 כבר.
יותר 10-10.5 כזה.
בסדר.
לא... בבית היתומים הזה, היו מתעללים בילדים פיזית ונפשית, בעזרת חניקות, מכות רצח, ועוד מלא דרכים שונות, שאני לא הולך לפרט אותם. ו...
זה היה גם מקום דתי? כאילו, מרגיש לי, בדיוק, כן, מרגיש לי אנישה כזאת, אוקיי, בסדר.
עכשיו, למרבה הפתעה, אלברט לא חשש מההתעללויות האלה, ולהפך, הוא חיכה להם במשך כל היום, ומסתבר שהוא נהנה מהכאב. כאילו, דמיין סיטואציה, שאתה בבית יתומים שמרביצים לילדים, מתעללים מהם פיזית, נפשית, כל דרך אפשרית, ואתה פשוט
נהנה מזה.
לא יודע, נהנה מהכאב, מחכה לזה. היי, תו לי מכות, אני מחכה לזה. כאילו, אתה מבין מה זה?
זה אפל מאוד, וזה מוזר גם כן, שבגיל, כאילו, אני לא יודע, הוא סבל מאלימות גם בבית בגיל צעיר?
זהו, שלא.
אוקיי.
זה התחיל מהבית יתומים. בנוסף, אלברט גם ראה בנים בבית היתומים שעושים דברים שבוא נגיד ככה עדיף שהם לא היו עושים.
כמו מה?
הם היו קצת עושים את זה אחד עם השני.
הם היו שוכבים.
הבנים שם, כן.
אבל זה היה ברצון או שזה היה אונס? איך...
לא, זה היה ברצון.
מעניין, כי גם, אתה יודע, זה קבוצה של ילדים שהם כל הזמן ביחד. זה מקום שבטח כולו היה בנים, זה לא היו שם בנות בבית יתומים הזה, כי זה מן הסתם בית יתומים דתי, וכנראה הייתה הפרדה. כי כן. לפחות אותן תקופות היו מאוד סטריקטים בדברים האלה, אז הם היו כל הזמן ביחד.
זהו, שגם אני חשוב לציין שבתקופות האלה של בין ה... אתה יודע, שנות ה... נראה לי שנות המאה ה-19 המוקדמת עד למאה ה-20 בערך, הייתה כאילו... קריסה כלכלית בארצות הברית, מי שמכיר את זה ומי שלא. אז כאילו, בכללי המצב הכלכלי היה ירוד, אפשר להגיד ככה.
טוב, בסדר. אז הוא גדל להיות פחות או יותר הומו.
פחות או יותר. טוב. בגיל 10 כבר היה לו חבר, הוא התחיל לצאת עם איזה ילד, בן 11 אם אני לא טועה, שבוא נגיד לך, הוא לא הילד הכי משכיל שיש, הוא גם לא היה הכי נחמד או הכי פולייט, אפשר להגיד זה ככה.
אלברט לא היה.
לא, לא אלברט.
החבר שלו.
החבר של אלברט, שהוא היה בן 10. חבר שלו, כאילו, פרץ ככה, הוא לימד את אלברט לשתות שתן ולאכול את הצועה, אוקיי.
אומייגאד.
אוקיי, בוא נתחיל מזה שזה כבר לא בסדר.
אני הייתי בטוח שבגיל הזה רוכבים על אופניים, אתה יודע, הולכים מכות פעם ראשונה בגן עם ילדים אחרים. זה, that's escalated quickly, כמו שאומרים. אבל למה? מה הסיבה? מה עומד? מה לעזאזל אני שומע?
אני באמת לא יודע. אני אגיד לך את האמת, אני באמת לא יודע, אבל זה, בוא נגיד זה ככה, החבר הראשון שלו.
טוב. זה פטיש רציני ביותר. בסדר.
בוא נחזור למקורות. עד שנת 1880, אביו של אלברט נפטר, מן הסתם הוא היה זקן, ואנשים לא היו חיים יותר מדי זמן, אתה יודע, בתקופה הזאת.
בטח, עוד בגיל שהוא היה, כשהוא היה קטן, זה מובן.
הוא נפטר, אבל עם הפטירה שלו, הוא גם חזרה לבית אמא שלו, היא לקחה אותו בחזרה לבית, בגלל שאמא שלו התקבלה לעבודה חשובה בממשלה, מה שאומר שהייתה לה עבודה יותר רציבה, ובעצם, אתה יודע, יותר, יש מקור הכנסה יותר גדול, מן הסתם.
מעניין אם היא עדיין סבלה מהזיות כשהייתה בממשלה.
זאת באמת שלא דבר, האמת. אלברט למד בבית ספר, לא צוין באיזה בית ספר, אבל הוא נשר מהלימודים באמצע. לא הייתה לו יותר מדי השכלה, אם בכלל. כבר בגיל צעיר, באזור ה-15... לא. כן, 14-15 כזה הוא התחיל לעבוד בעבודות שדורשות כוח פיזי, כמו נגיד עזר בנגרות ובצביעה.
צביעה עם צדיק, נכון? עם צדי.
כן, כן.
שמעתי תביעה, אני לא יודע למה, אבל בסדר.
בתקופה הזאת הוא גם התחיל להראות קצת צד מוזר יותר שלו, אפשר להגיד ככה בצורה עדינה. הוא היה ידוע בצורה, בהתנהגות ביזרית של הסאדו-מזוכיסטית שלו, עכשיו, מי שלא יודע מה זה סאדו-מזוכיסטי?
כאילו יש את אלה שאוהבים להכאיב לעצמם?
אז כאילו הסאדו זה כאילו יותר לעצמו, תזכור, כל זה כשהוא היה בין 14-15 כבר, זה לא כשהוא...
כן, זה גיל מאוד צעיר, זה גיל מאוד צעיר.
אוקיי, קיצר, הוא היה מתעלל בילדים קטנים יותר ממנו, דוקר את עצמו עם מחטים, וגם פוגע בעצמו דרכים נוספות.
רגע, מה?
למה?
תחזור על השורה, על מה הדבר הראשון שאמרת? מההתחלה רגע?
הוא היה מתעלל בילדים קטנים יותר ממנו,
אוקיי.
דוקר את עצמו עם מחטים, אוקיי. ופוגע בעצמו בדרכים אחרות נוספות. הוא כבר הראה סימנים של להיות פסיכופת מגיל כל כך צעיר. וזאת הקטע, החלק, כאילו, הפחות נורא שלו. זה רק התחלה של כל זה. דרך אגב, אם זה לא היה ברור, הוא היה גם נכנס לתוך התחום הזה של הסאדומזו בקטע המיני גם. בשנת 1890, אלברט עבר לגור בניו יורק, שם הוא התחיל לעבוד בתור איש מזונות ממגדר זכר, או זונה, רק במין זכר. והתחביב האהוב עליו, לעשות בלילות, בזמן שאף אחד לא היה מסתכל ורואה, אהב לקחת ילדים קטנים מהבית שלהם, נמשוך אותם, בכך שהוא אומר להם שיש לו סנדוויצ'ים או מציע להם כל מיני עבודות, והוא היה לוקח אותם למקום חשוך ולא מוכר, שם היה מתעלל בהם ואונס אותם.
טוב.
אבל הוא לא היה רוצח אותם דרך אגב, הוא לא היה עדיין רוצח.
הוא היה משחרר אותם אחרי זה?
הוא היה משחרר אותם.
עכשיו, מן הסתם שבאותה תקופות זה היה בטח ילדים שהם לרוב בטח, קודם כל ממשפחות קשות יום, שיכול להיות שהם פשוט מאוד עזבו את הבית או ברחו מהבית. או שהוא היה באמת הולך לבתים וחוטף ילדים.
זה יותר ילדים שהוא ראה ברחוב הולכים לבד או משחקים לבד בבית, אז כאילו הוא משך אותם.
חוזרים מבית ספר או חוזרים מלימודים או דברים
משהו
כאלה.
משהו כזה, כן.
היה פשוט...
או משחקים עם
השחקים. כמו התסריט הקלאסי שמגיע ון שחור ומציע לך ממתקים.
דרך אגב, לגבי הוון השחור שמציע לך ממתקים נגיע לזה בהמשך. טוב, בוא נעבור למשהו קצת פחות שחור, אפשר לקרוא לזה ככה. בשנת 1898, אלברט התחתן עם אנה מרי אופמן, שדרך אגב הייתה שידוך מאמו של אלברט שמצא לו. ככה גם עבד פעם, ההורים היו משטחים לבנים שלהם מישהי והפך.
ברור, זה, זה היה לשמור על הגזע גם כן באיזשהו מקום.
ויחד עם אנה מרי, היו להם 6 ילדים ביחד.
כמה?
6 ילדים. ודרך אגב, אנה מרי הייתה קטנה ממנו ב6 שנים, שזה קצת מצחיק כשחושבים על זה.
זה גם מעניין, כי הוא די נמשך לגברים, והוא עדיין היה כאילו פעיל מינית עם אשתו. 6 ילדים זה עבודה. כאילו, באמת.
כן.
טוב.
ותתפלא, אבל הילדים של אלברט דווקא גדלו לתוך אורח חיים רגילים לגמרי. הוא לא היה מתעלל בהם, הוא לא היה... עושה דברים רעים עם אשתו, דברים כאלה. הוא דווקא ניהל חיים נורא נורמליים מבחינה משפחתית, שזה טיפה נורא מפתיע, הייתי אומר.
הוא פשוט הסתיר. זה נראה לי יותר להסתיר את מה שאת הדברים היותר אינטימיים וקשוחים.
ועד שנת 1917, לא, כן, 1917, אשתו עזבה, היא ברחה עם גבר אחר. עכשיו זה סיפור טיפה מצחיק. דמיין סיטואציה שאתה פשוט בבית עם אשתך ועם ילדים, סבבה? מדי פעם אתה צריך איזה שיפוצניק שיתקן לך דברים, אוקיי?
אוי לא. אוקיי, אוקיי.
אני יודע שאתה יודע. אני יודע שאתה יודע לאן זה הולך.
היא עזבה עם השיפוצניק?
כן. כן. פשוט יום אחד כשהילדים היו בבית ספר ואלברט פיש היה בעבודה, אשתו והשיפוצניק פשוט ארזו את הדברים, לקחו את כל ה... כמה דברים שהם יכלו לקחת, כמו נגיד רעיתים וחפצים, פשוט ברחו מהבית. אלברט פיש חזר לבית שלו.
אין לו מיטה.
אין לו שום דבר.
הוא בא לשבת, הוא נופל, אחי.
לא נשאר לו שום דבר בבית, חוץ מהילדים שלו.
תקשיב, זה נראה כמו פרנק, זה נראה כמו פרנק שהיום יוטיוברים יעשו ליוטיוברים אחרים. אבל בסדר. זה באמת גיגידי.
קיצר, עברו כמה חודשים ואשתו ביקשה לחזור לבית לגור איתו. עכשיו, הוא הסכים בתנאי שזה יהיה בלי השיפוצניק. אז הם חזרו להיות ביחד במשך כמה שבועות. אלברט פיש לא ידע את זה, אבל מסתבר שהשיפוצניק גר בעליית הגג שלהם, ואשתו תמיד הביאה לו אוכל וזה. ובין היתר, כשהם עלו בבית קצת, אתה יודע, זמן לבד ביחד.
היא בגדה בו. עכשיו רגע, חכה, אני יש לי שאלה שדי, אני מגיע איתה קצת מאוחר. תגיד, אשתו ידעה על הדברים שהוא היה עושה לעצמו?
לא, היא לא הייתה, אף אחד לא ידע מזה.
זה היה משהו שהיה עוד עושה כזה ממש בסתר, והוא עשה את זה לבד. אוקיי, בסדר. אז אשתו בוגדת בו. עם השיפוצניק שבעיקרון היא עזבה איתו בגללו. עזבה את אלברט בגללו, אוקיי.
זה קצת פאקט אפ הייתי אומר.
כן, יש פה, יש פה תלונובלה בפנים.
קיצור, הוא תפס אותה, כאילו הוא מצא את השיפוצניק גר בעליית הגג, הוא עיף את שניהם מהבית ומאז הם לא חזרו.
תקין.
הגיוני סך הכל.
נכון.
הגיוני. ובוא נגיד ככה שהמצב הנפשי שלו התחיל להידרדר מאז, עוד יותר. אם חשבת שלחטוף ילדים בלילה ולאנוס אותם ולשחרר אותם לבית עם טראומה נפשית לכל החיים, זה הידרדרות במצב הנפשי? אז חכה שתשמע על זה. יום אחד הוא פשוט ביקש מהילדים שלו לשחק איתו משחקים סאדו-מזוכיסטים. אוקיי?
מהילדים שלו?
כן.
זאת אומרת עכשיו, אז הילדים נשארו איתו, ועכשיו הוא מפנה את הזעם שלו לילדים כאילו.
לא, 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 הוא לא מפנה זעם שלו לילדים. הוא היה אומר להם, הוא היה מבקש מהם שיתנו לו מכות עם משות מלא במסמרים עד שהם יפגעו,
אוי, שהם יפגעו בו כאילו. כן, סאדו, כן, אוקיי.
כן. דרך אגב, עובדה מעניינת, אבל הנשק שהוא אוהב להשתמש בהתעללויות היה משות.
בסדר.
אני לא יודע למה, זה פשוט משות. בקיצר עם השנים, הדחף שלו להגשים את הפנטזיות שלו גדל, ומכאן הבלגן מתחיל, הבלגן האמיתי.
אם עד עכשיו זה לא היה ברור שכבר מתחיל להיות בלגן אמיתי, אז עכשיו זה הופך להיות יותר ברור, אבל בסדר.
ועכשיו זה באמת הולך להיות הדגש על המקרה. המקרה שהפך אותו להיות אלברט פיש, וכמה מקרים קטנים שאני אספר עליהם בקצרה. בשנת 1928, פיש קרא את העיתון היומי עם כל מיני מודעות, כמו נגיד מודעות לדרושים. במדור הזה של העובדות, של הדרושים, הוא שם לב למודעת דרושים של צעיר אחד, צעיר בן 18 בשם אדוארד בד. אוקיי?
טוב.
עכשיו, פיש התעניין בבחור הצעיר, הוא ראה תמונה שלו שם, הוא... בוא נצרחה, זה הדליק אותו. זה הדליק אותו. הוא ראה בחור נאה, נחמד, טוב, חרוץ, מחפש עבודה. קיצר, פיש הגיע לבית של משפחת בד, והוא הציג את עצמו לא בתור אלברט פיש, אלא בתור פרנק האוורד. חקלאי עשיר. הוא הציע לאדוארד לעבוד בחווה שלו בתמורה ל-15 דולר לשבוע. כן, כן, אני יודע שזה נשמע... זהו, שכן, היום זה נשמע על הפנים, אבל תזכור שזו תקופה יחסית ישנה שכל הקטע הכלכלי קרס כמעט, אז 15 דולר לשבוע נשמע לא כזה רע אחרי הכל.
זהו, 15 דולר זה נחשב הרבה. תחשוב, אנשים היו קונים, נגיד, שנות ה-50, אני מדבר איתך, אפילו שנות ה-40, אנשים היו קונים, 1940, אנשים היו קונים המבורגרים בחצי דולר. כאילו, מנה יפה.
זה נכון.
אז כאילו, אז 15 דולר בשבוע מרגיש לי כאילו זה די, זה די, זאת עבודה, כאילו זה חתיכת עבודה.
כן.
כאילו זה כסף טוב, זה כסף טוב, בסדר.
וזה בסך הכל, כל מה שהוא ביקש מאדוארד לעשות, זה בעצם, אתה יודע, לעבוד טיפה בחווה, להקריא לנכדים שלו קצת, אתה יודע, סיפורים וזה, אתה יודע, בייביסיטינג הזה.
כן, לעשות בייביסיטר, כמו להיות אם הבית כזה, אבל בצורה של יותר לעבוד בחווה גם, על הדרך.
דרך אגב, אתה יכול להעביר שקופית במצגת עכשיו? כאן זה אלברט פיש בצעירותו. אני לא יודע אם לקרוא לו חתיך.
אולי באותה תקופה הוא נחשב לחתיך, אבל הוא כן נראה עמיד. אפשר להגיד את זה ככה.
נראה עמיד.
יש לו לוק של ברון.
פרנק האוורד, כפי שהוא הציג את עצמו, הוא הציע לאדוארד לעבוד בחווה ותמורה ל-15 דולר לשבוע, ועל הדרך פיש גם סיפר לאדוארד, שיש לו 6 ילדים, ואת הסיפור של איך אשתו עזבה אותו.
רוצח את הלב.
שדרך אגב, זאת אמת. אמת. כאילו זה לא שקר, זה אמת. אשתו עזבה אותו, ככה. אדוארד ראה את ההצעה הזאת בתור הצעה מאוד מפתה, אז הוא הסכים להצעה. פיש אמר שהוא יהיה בקשר איתו כמה ימים, לפני שהוא התחיל את העבודה. לא היו בדיוק טלפונים, היו טלפונים, אבל לא משהו כזה יעיל, אפשר להגיד זה ככה, לא סמארטפונים שאתה יכול לשלוח הודעה תוך שנייה או לדבר וזה.
כן.
פעם היו שולחים מכתבים לאנשים. כן, לשלוח מכתבים היה דבר פעם.
זה היה, זה היה אפילו מרגש כנראה לקבל מכתב פעם. היום אתה מקבל מכתב, זה היה כל חשבונות.
כן. פיש קבל לאדוארד תאריך שהוא יבוא לבקר שוב. פיש לא הגיע לבקר בתאריך הזה. אז הוא שלח מכתב התנצלות על זה שהוא לא הצליח לבקר בתאריך הזה. הוא סיפר שהיו לו דברים דחופים לעשות באותו היום. והוא קבע תאריך חדש. בבוקר של 9 ליוני, פיש הגיע לבקר פעם נוספת עם משפחת בד. והפעם משפחת בד הזמינה אותו להישאר אצלם לארוחת צהריים. בארוחת צהריים פיש שם עין על אחותו הקטנה של אדוארד, ששמה היה גרייס.
בסדר.
דרך אגב, היא הייתה בד 10. אני חייב לציין את זה. פיש אמר למשפחת בד שלפני שהוא יוכל לקחת אדוארד לעבודה בחווה שלו, יש לו ללכת למסיבת יום ההולדת של הנכדה שלו, והוא שאל אם גרייס תרצה לבוא יחד איתו למסיבה, והוא הבטיח להחזיר אותה עד הערב. שמע, אתה מציע לילדה בת 10 ללכת למסיבה של הנכדה שלך, אתה נראה כמו בן אדם חברותי וקריסמטי. אתה לא תרצה ללכת.
כאילו אם אני לא אסמוך עליו, אתה אומר? כאילו, אני מאמין, כאילו באותן תקופות אני מאמין שהייתי סומך. כאילו אני לא יודע, אני קצת יותר חשדן, אבל אני לא מסתכל על עצמי כרגע, אני מסתכל פשוט מהעיניים שם, שאנשים שפשוט צריכים גם את ההתחברויות האלה עם אנשים שנראים עמידים, אז אולי כן.
אז זהו, שגם פישו היה נראה כמו בן אדם חברותי ונחמד.
כן.
הרבה אנשים אמרו לו על זה.
לא, אני גם חושב ההורים, כאילו לא היו שם בתמונה.
הם היו בתמונה. גרייס כמובן רצתה ללכת למסיבה, כי בואו נודה, אוכל. ובגלל שפיש היה נראה כמו אדם חברותי ונחמד מבחוץ, למשפחה של גרייס לא הייתה בעיה והסכימה ללכת למסיבה. היא אמרה, סבבה. באותו הערב גרייס לא חזרה לבית שלה, והורים התחילו קצת לדאוג. אז הם התקשרו לכוחות המשטרה לדווח על ההיעלמות שלה. כוחות רבים התחילו לחפש אותה, ולמרות כל המאמצים של המשטרה והציבור הרחב, לא ידעו לאן היא נעלמה למשך כ-6 שנים.
או וואו, זו תקופה. זאת אומרת שכבר...
נכון. Okay. הסיבה למה לא הצליחו לאתר את פיש במשך כל הזמן הזה, זה כי המשטרה חיפשה אחר בחור בשם פרנק האוורד, שכמובן לא היה בן אדם אמיתי. לגמרי. עכשיו, הקטע יותר ביזרי, תחשוב שזו המשטרה של, אתה יודע, השנים הישנות האלה, הממש חסרי טכנולוגי כמעט, אפשר לקרוא לזה? כאילו, הייתה לה טכנולוגיה, אבל אתה יודע, לא מפותחת כמו היום. הם חיפשו מי זה לזל פרנק האוורד, ודרך אגב, הם אשכרה מצאו בחור שהיה דומה לשם פרנק האוורד. אני שכחתי את השם שלו, אבל זה לא היה הוא. זה לא היה פיש, זה היה אדם חף מפשע, והוא הוכיח את עצמו חף מפשע.
מעניין.
אפשר להגיד ככה, כשהוא הגיע לבקר אותם בפעם השנייה, היה לו סוויץ' בראש אתה יודע, להתעלל ולענוס את אדוארד, שהיה נראה חתיך, וצעיר ויפה. הוא שינה את הסוויץ' לגרייס כי הוא ראה אותה, היא הייתה ילדה, הוא נמשך לילדים, ואם זה לא ברור, הוא היה גם פדופיל. בנסה.
כן. זה היה ברור עד עכשיו.
לא, אני הייתי חייב שזה יהיה ברור לכולם, כאילו ש...
בסדר.
אחרי 6 שנים, אדוד פיש החליט שהוא רוצה לשלוח מכתב לאימא של גרייס לתאר את כל מה שהוא עשה.
לבת שלה.
לפרטי פרטים.
אוי, באמת פסיכופת. באמת פסיכופת.
כן.
טוב.
המכתב נשלח ביוני של שנת 1934. ואתה יכול להעביר שקופית. זה המכתב. ואני דרגמת אותו לעברית ואני הולך להקריא אותו. ואני חייב להזהיר אתכם שהוא מכיל מידע מאוד מזעזע והוא לא לבעלי לב חלש בכלל. במכתב רשום, גברת בד היקרה שלי, בשנת 1894, חבר שלי שט מהספינה סטימר טקומה, שמו היה ג'ון דייביס. הם שטו מסן פרנסיסקו לאונקונג בסין. כאשר הם הגיעו, הוא ושני חבר'ה נוספים נסחפו לחוף הים והשתקרו. כאשר הם חזרו, הספינה נעלמה. באותו זמן היה רעב גדול בסין, וכל סוג בשר היה נמכר באזור הדולר עד שלושה דולרים לחצי קילו. הסבל היה כל כך גדול, עד שהעניים ביותר היו מוכרים כל ילד מתחת לגיל 12 בשביל אוכל. כל ילד או ילדה מתחת לגיל 14 לא היה בטוח ברחובות. היה ניתן לגשת לכל חנות לבקש בשר, והיו מוכרים לך חלקי גוף של ילדים.
מה לעזאזל?
החלק המתוק ביותר היה נמכר במחיר הגבוה ביותר. ג'ון נשאר שם כל כך הרבה זמן, עד שהוא התחיל ליהנות מלאכול בשר אדם. כאשר הוא חזר לניו יורק, הוא חטף שני ילדים, אחד בן 7 והשני בן 11. הוא לקח אותם לביתו, הפשיט אותם וקשר אותם בתוך הארון שלו. שרף את כל מה שהיה להם, כמה פעמים כל יום וכל לילה הוא היה מתעלל בהם, כי האמין שזה ישאיר להם טעם טוב יותר אחר כך. קודם הוא הרג את הבן ה-11, כי היה לו את הישבן הכי שמן, וכמובן הכי הרבה בשר. הוא בישל והוא אכל את כל חלק בגוף של הילד חוץ מהראש, העצמות והדם שלו. הילד היה צלוי בתנור, כל הישבן שלו, מבושל ומתוגן.
אומייגאד, אחי.
הוא עשה את אותו הדבר עם הילד הקטן ביותר, הוא סיפר לי עד כמה הטעם של בשר אדם הוא נהדר, ולכן החלטתי לנסות לטעום בעצמי. בשלישי ליוני 1928, אני התקשרתי אלייך, כתובת של האם מצוינת במכתב, והבאתי לך סיר עם גבינה ותותים. אכלנו צהריים. גרייס ישבה על הברכיים שלי ונתתי לה נשיקה על הלחי. היא נתנה לי נשיקה על הלחי. החלטתי לאכול אותה. העמדתי פנים.
אני חושב על האמא המרוקאית שמסתכלת על הנכדים שלה. אקפר עלי גזי חדודים, בוא אני אתן לך ביס. אוקיי. החלטתי לאכול אותה, איזה רשמי. בסדר?
ככה חשוב במכתב בלעשות.
זה כל כך עמוד בעיל, עתיד לך נשיחה.
העמדתי פנים שאני הולך לקחת את גרייס למסיבת יום ההולדת של אחד מהנכדים שלי. ואת הסכמת. לקחתי אותה לבית ריק בווסטצ'סטר, שזה מקום איפשהו שם בניו יורק. כשהגענו לשם, אמרתי לה להישאר בחוץ. בזמן הזה היא כתפה פרחים, בזמן שנכנסתי לבית, והתפשטתי. ידעתי כי אם לא הייתי עושה את זה, היה דם על הבגדים שלי.
כן, זה הזיה.
בוא.
זה הזיה. הוא כאילו, תראה, אבל... זה מראה שעדיין היה באיזשהו מקום ברון, הוא בן אדם די מסודר. כאילו יכול להיות שהוא ידע גם שבאותה תקופה אי אפשר היה להלבין את הבגדים, ואתה לא רוצה ללכלך עכשיו בגדים אחרי שרצחת מישהו או לא יודע מה קרה או מה עשית, ואז לצאת כאילו הכל טוב ולהסתכל על העצים בחוץ בזמן שהחולצה שלך מוכתמת בדם. אבל אוקיי, זה לא הופך את זה ליותר טוב, וזה שהוא פשוט התפשט בבית, בסדר.
אני חייב לצאת שזה היה בית ריק, אוקיי? בית נטוש באמצע שום מקום בקומה השנייה. כשהכל היה מוכן, קראתי לה מעבר לחלון בקומה השנייה. התחבאתי בהרון וחיכיתי שהיא תיכנס לחדר.
יואו, איזה מסכנה.
כן, הוא נכנס להרון.
איזה מסכנה.
כשהיא ראתה אותי ירום, היא התחילה לצרוח וניסתה לברוח דרך המדרגות. תפסתי אותה והיא התחילה לבכות ואמרה שהיא תדווח לאימא שלה. קודם הפשטתי אותה. היא התחילה לבעוט, לנשוח ולשרוט אותי. חנקתי אותה למוות. חתכתי אותה לחתיכות קטנות בשביל שאוכל לאכול את הבשר שלה. הישבן שלה היה מתוק והסיסי. לקח לי בערך 9 ימים לאכול את כל כולה. אני לא אנסתי אותה, למרות שהייתי יכול, אם הייתי רצה, אם הייתה בתולה. כאן נסתיים המכתב, וכן, זה מסתיים בדרך מאוד 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 ביזרית.
אתה יודע מה הופך את זה באמת לכאילו פסיכופתיה, כאילו פסיכופת כזה? הדבר הזה שזה לא רק שהוא מעלל, כאילו התעלל בקורבן, הוא גם מתעלל כאילו במשפחות של הקורבן. זה אפילו יותר נוראי. איזה רוע יש בעולם.
כאילו גם תחשוב, אתה מתאר את כל מה שהוא עשה לבת שלך, מתאר אירוע של למה הוא עשה את זה, בצורה רשמית, ולא מסביר שום דבר.
פשוט ככה, משאיר את זה בצורה כזאת פתוחה.
דרך אגב, גם לא רשם שזה אלברט פיש, לא רשם פרנק
אאואר. כן, הוא כתב את זה בצורה מאוד...
הוא שלח בצורה אנונימית, אבל הם ידעו מי זה הגיע. שבין ההיעלמות של גרייס לבין שהוא שלח למכתב, בילי גפני היה בן 14 עם השכן שלו, שגם לא קראו בילי.
בילי ובילי.
אני יודע. והוא פשוט נעלם.
יום אחד הוא נעלם.
כן. הם שיחקו ביחד בחצר. בילי, השכן, אמר כי הבוגי מן לקח את גפני. המשטרה לא לקחה את ההיעלמות הזאת ברצינות, ופשוט החליטה להתעלם ולוותר על הקייס הזה.
אני בהלם. טוב, אבל הוא אומר הבוגי מן, זה נשמע כאילו, אתה לא יכול לדעת, בוגי מן זה משהו מפחיד, איש מפחיד.
לא.
אני לא יכול לצפות הרבה באמת מאותה תקופה, זו תקופה שהייתה קשוחה מאוד.
זהו, פשוט הם החליטו לוותר על זה. לאחר זמן קצר שבילי גפני נעלם, היה עוד מקרה היעלמות באזור. והפעם ילד בן 8 בשם פרנסיס, ותגיד אחריי, מקדונל.
מקדונל. מקדונל. אוקיי.
מקדונל. לפני שהוא נעלם, פרנסיס שיחק במרפסת בביתו עם אמא שלו שם. אמא של פרנסיס הבחינה באדם זקן וחלש, הולך ברחוב ומדבר לעצמו, שזה היה מן הסתם פיש. ולמרות ההתנהגות המוזרה של אש הזקן, האמא החליטה להתעלם ולא לדווח למשטרה. כאילו, אתה אמא של ילד בן 8, אתה משחק איתו במרפסת, ואתה פשוט רואה ברחוב איש זקן הולך, שמתחיל לדבר לעצמו.
לדבר לעצמו.
נראה קצת פישי, הייתי אומר.
קצת פישי, אהבתי את המשחקי מילים.
והיא חשתה, היא חשתה בו, אבל היא לא דיווחה למשטרה, כי... מי זה? מה הוא
יעשה? איש מבוגר, מה אני עכשיו יעוף עליו, כי הוא מבוגר והוא מוזר ברחוב?
כן, וגם סתם בן אדם רנדומלי ברחוב הולך.
כן. אתה לא חושב על זה באותו רגע.
מאוחר יותר באותו היום, פרנסיס הלך לשחק בפארק. חבריו של פרנסיס הבחינו כי הוא התחיל ללכת לכיוון היער יחד עם האיש הזקן. ממש, פיש לקח את היד של פרנסיס והם הלכו ביחד ליער. דמיין את קנדימן, אם אתה יודע, מכיר פחות או יותר.
את הסיפור של הקנדימן. כן.
לא יודע, אולי נעשה פרק עליו מתישהו.
אתה מדבר על הקנדימן, איך קוראים לו? זה שהיה עם החבר שלו, שהם היו ביחד חוטפים ילדים וכאלה.
כן.
אוקיי, כן, עוד סדיסט.
אז דמיין משהו.
אוקיי.
דמיין משהו כזה, הוא פשוט לקח את היד של הילד ומלכו ביחד אל היער, לבפנים.
כן.
משפחה של פרנסיס התחילה לדאוג כי הוא לא חזר באותו היום. לאחר כמה שעות של חיפושים, פרנסיס נמצא ביער מתחת לכמה ענפים עם חבלות קשות לכל אורך הגוף שלו.
אומייגאד.
ודרך אגב, הוא היה מת.
גם חניקה?
כן, תאמין שכן.
אוקיי.
הוא חנק אותו למוות עם מלא שריטות על הגוף, אתה יודע. וכאילו, ואתה חושב שזה ילדים קטנים, הם לא יכולים להתנגד עכשיו.
ברור שלא. ברור, כשאתה... יש, אתה יודע, אני מסתכל על אלברט, ואתה אומר לעצמך, תחשוב שמגיל צעיר הוא עבר התעללות קשה, הרי במוסד שהוא היה בו, ואני לא יודע, אני חושב על זה, על ההתפתחות, ועל זה שהוא באיזשהו שלב גם בטח אמר, אם זה לא כואב לי, אולי זה גם לא כואב להם, כי הוא אהב את זה גם, אז זה גם ריגש אותו מינית כנראה, ורוב העניין של הפדופילים, חוץ מזה שיש פה כמובן את הסטייה המינית לעבור ולחפש ילד, זה גם קטע כזה של שליטה וכוחניות, כי אתה לא יכול, ילד לא יכול להתנגד לבן אדם מבוגר, מתי שזה מגיע לכוח. זה מקום כזה של שליטה נטו, הקטע של חניקה זה מראה גם על, על מין שליטה שאומרת, אני מחליט שאתה מת עכשיו, אני אחנוק אותך עד שאתה מת לגמרי. יש פה באמת דברים מפחידים, אחי.
במהלך החיים של אלברט פיש, הוא הלך לאבחונים אצל פסיכיאטרים וכל מיני פסיכולוגים גם, ותתפלא, כל פסיכולוג וכל פסיכיאטר אמר שיש לו בעיות נפשיות. אם זה לא היה ברור.
כן, זה גם, היה גם אצל המשפחה, אז זה עובר קדימה.
אחרי שהוא שלח את המכתב, הצייד שלו התחיל. התחילו לצוד אותו מיד. המשטרה, הציבור, כל מי שאתה יכול לחשוב. המשטרה הבחינה במכתב המוזר שפיש שלח לאימא של גרייס, והם הבחינו שהמכתב הוא בעצם, יש עליו סמל ששייך לה, New York Private Chauffeurs Benevolent Association, או בקצרה, NYPCBA. כל העובדים של אותה חברה נדרשו לעבור מבחן כתב יד, על מנת להשוות את כתב יד שלהם למכתב. זה מה שהמשטרה עשתה, דרשה מהם, וזה מה שהם עשו. המשטרה הם ידעו איך פיש נראה פחות או יותר, כי מן הסתם הורים של גרייס
הכירו אותו. כן, ראו אותו, לא, אוקיי, גם הכירו, כן.
ותתפלא, התמזל מזלם של המשטרה, כאשר אדם זקן שעבד בתור שרת ב-NYPCBA, הודה שהוא לקח כמה דפי נייר מהחברה, ושאיר אותם בביתו הישן. המשטרה הלכה לחפש בביתו הישן של השרת, ומשם המשטרה הצליחה לאלתר את פיש. כי הם הצליחו לאט לאט לחבר את הנקודות, ללכת לבית הישן, שמסתבר שפיש שעה שם לכמה כמה זמן, ומשם הוא לקח כנראה את דפי נייר שהוא מצא בבית הזה, ופשוט שלח משם. אתה מבין? כל זה צירוף מקרים
סגר אותו, אלה היו איכשהו הראיות שהם מצאו כנראה.
כאילו, לשלוח את המכתבים האלה להורים של גרייס, ודרך אגב הוא שלח גם מכתבים להורים אחרים אחר כך, השליחה של המכתבים הזה, זה סוג של הדרך שלו להקל על עצמו נפשית יותר, כאילו להרגיש יותר טוב עם עצמו. דמיין, נגיד, לקחת ירוק, לעשן ירוק, משהו כזה. Mm-hmm. זה כזה מרגיע, ואתה בסטלה משלך, ואתה יודע. כן. אתה לא רואה את הדברים שרע, כאילו אתה לא רואה את הדבר הרע שבמעשה. או זה. אתה לא מביא חרטה גם. אתה פשוט רושם מה שעשית, כמו יומן כזה.
זה גם כזה להתענג על זה באיזשהו מקום. הוא מתענג על מה שהוא עשה, על המעשים שלו, כי הוא מזכיר את זה לעצמו, וזה עושה לו טוב, תראו מה עשיתי. זה באמת מוח של פסיכופת שלא אכפת לו מרגשות של אחרים.
לאחר התפיסה של פיש, הוא הודה במעשים שלו, הוא הודה בכך שהוא רצח את גרייס.
רגע, איך תפסו אותו? מה עשו? כאילו, מה...
הם בסופו של דבר הצליחו לאתר איפה שהוא נמצא.
פשוט פרצו אליו הביתה? עשו לו כזה FBI open up? אוקיי, סבבה.
תראית שכן, משהו כזה.
בסדר. מצאו אותו ערום, או שהוא היה עכשיו עם בגדים. ננסה להבין את הסיטואציה.
נגיד לך את האמת, אני לא יודע, אבל אני לא יהיה מופתע אם מצאו אותו ערום.
כן.
כפי שודה במעשים שלו, ברציחות של, גם של בילי, גם של מקדונל, וגם של גרייס, והוא סיפר למשטרה את התוכנית המקורית שהייתה לו. בהתחלה פיש תכנן לקחת את אדוארד וחברו של אדוארד בשם ווילי לחווה שלו ושם לרצוח אותם אחרי התעללות קשה ומינית, פיזית ומינית, כן, כדי גם נפשית.
כן.
הוא תכנן לרצוח אותם ולאכול אותם. עכשיו, הוא החליט לוותר על הרעיון הזה כי הוא הבחין בגרייס, שהיא, בוא נזכר לך, תפסה לו טיין קצת יותר מאדוארד. גרייס נהפכה להיות הקורבן במקום אדוארד וחברו ו... היה מה שהיה. הוא הסביר מה הוא עשה בדיוק. הוא אמר למשטרה שהוא לקח את גרייס לתחנת הרכבת, משם לקח אותה לבית נטוש כפי ש... כאילו, לבית נטוש, והוא עשה כפי שצוין במכתב. הוא סיפר גם שהוא רצח את בילי גפני, והוא קשר אותו וחנק אותו למוות, כאשר הוא הכה אותו קשות עם מוט.
יאללה.
סליחה, לא מוט, משות עם מסמרים.
נוראי.
בין היתר, פיש גם סיפר שהוא שתה את הדם של בילי, והכין תבשיל מחלקי הגוף שלו. וכאשר פיש סיפר למשטרה את כל זה, הוא לא הראה שום סימנים של פסיכוזה, שזה מחלת נפש. הוא נשאר רגוע, הוא חייך למשטרה כשהוא אמר את זה, והוא היה נראה כשהוא היה מאוד גאה בזה.
זה נשמע מבחיל, ובאותו הזמן גם כאילו...
אני יודע.
מעניין מה היה ה-IQ שלו. אתה מבין? כאילו, כמה היה IQ? אמנם הוא לא הצליח בבית ספר כל כך, אבל זה לא אומר כלום בסופו של דבר.
אתה מבין שזה גם מעניין אותי, אבל לא נראה לי רשום.
אוקיי.
פיש היה סאדו-מזוכיסט.
כן, אמרנו את זה.
כלומר, הוא נהנה מלהכיב לאחרים ולהכיב לעצמו גם. במהלך החקירה, הוא הודע בכך שהוא מאוד נהנה מלהכיב לקורבנות שלו ולהכיב לעצמו, תוך כדי, והוא אהב את זה שהקורבנות כאילו נתנו לו קצת פייט. הוא אהב את זה.
זה היה מין משחק בשבילו, בטח זה היה משחק מקדים. נכון. הוא רצח, אז כמו שזה נראה, הוא רצח שלושה ילדים, אבל הוא אנס, התעלל מינית גם בהרבה ילדים אחרים, שפשוט הוא שחרר אותם.
נכון, והם חזרו כנראה עם מלא טראומה ו...
כן.
הוא די חזר. אלה לא היו כל המקרים שלו, היו לו עוד מקרים שהם כאילו לא קונפירמד, אפשר להגיד.
שניסו לקשור אליו.
כן ולא. אלברט פיש, הוא טען שהוא רצח, התעלל ואכל כ-400 ילדים במשך כל חייו.
אומייגאד. Oh,
עכשיו, האם הוא באמת רצח ואכל 400 ילדים? כנראה שלא. זה מה שהוא טען. אבל מה שכן, המשטרה הצליחה להוכיח שהוא רצח לפחות 15 קורבנות, בסך הכל.
אוקיי, בסדר. וכולם היו ילדים.
כן.
הקורבנות שלו היו ילדים, כן.
הוא היה מוכר למשטרה. הוא עשה מעשים, המשטרה ידעו מה הוא עשה. והאישומים כאילו פשוט בוטלו. כאילו כלום. בלדם חופשי. חף מפשע.
אני ראיתי את זה, אנחנו רואים את זה גם קורה בארץ הרבה, שמשחררים לך פושעים ככה לחופשי. יכול להיות אולי שלא היו ראיות, יכול להיות שפשוט המשפט נכשל, ויכול להיות שפשוט באמת, אתה יודע, זה לא עובד בסופו של דבר. לא מצליחים באמת לעשות את החוק כמו שצריך, להפעיל את החוק.
טוב, אתה מוזמן לעבור שקופית.
אוקיי.
אתה בטח שואל את עצמך, מה אתה רואה פה?
רגע, כן. חכה רגע, זה נראה כמו, זה הריאות, או שזה האזור של הבטן יותר?
זה
נראה כמו, זה מחתים כנראה.
אתה ממש לא רחוק מה...
מה זה, מסמרים? כן. מה זה הדברים האלה?
אלה מחתים.
מחתים, אוקיי, אז כן.
כן.
אבל זה נראה כמו איזשהו איבר בגוף.
כן, זה כן. אני אספר לך משהו טיפה מטריד, ואני אנסה למצוא תחליפים פחות מטרידים. אוקיי?
בסדר.
בצילום הרנגן הזה שאתה רואה פה, זה בעצם צילום רנגן שנלקח, אם אני לא טועה, בזמן החקירה, שם, כן, בזמן החקירה, כאילו, אתה יודע, בדיקה גופנית וכל אחר הזה.
כן.
בצילום רנגן מצאו שיש לו 29 מחתים שהוחדרו דרך החור למטה לאוצרות לבין החור למטה לאוצרות המשפחה שלו.
אוי אוי אוי, לאשכים כאילו.
כן.
אוי אוי אוי.
כן. זה למה אמרתי שזה קצת, כן. זה קצת fucked up הייתי אומר.
זה לגמרי, כן. לגמרי fudged up.
קראו לו האיש האפור, איש הזאב מוויסטריה, הערפד מברוקלין והבוגימן.
הבוגימן.
בחקירה שלו, פיש טען כי אלוהים אמר לו להתעלל ולהרוג את הילדים האלה, דרך אגב.
ברור, ברור, מה?
שתבין את המצב שלו.
כן, כאילו, זה הילדים התמימים והמסכנים האלה. אני צריך לרצוח את כולם. אבל לפני זה אני גם אתעלל בהם מינית, כמובן, ואחרי זה אני אוכל אותם. וואו.
ועכשיו זה החלק ההזוי, ולדעתי, אם אתה שואל אותי, זה הגיע לו. ב-11 למרץ של שנת 1935, הוא נשפט בבית המשפט בניו יורק. העורך הדין של פיש טען כי יש לו בעיות נפשיות, כמו
סכיזופרניה.
סכיזופרניה.
אז הם טענו לאי שפיות, כמו שזה נראה.
כן. ככה הפסיכיאטרים שלו קבעו, ופיש כביכול נראה, כאילו, הוא ניסה לצאת מהבית משפט על אי שפיות, שדרך אגב, זה היה עובד, אבל, למרות כל הטענות של עורך הדין והפסיכיאטרים של פיש, השופט מצא אותו כשפוי להישפט. עכשיו, אני אגיד לך, אני לא יודע אם זה כי הוא היה עצבני על מה שהוא עשה, אם הוא היה כאילו יותר בייסט אפשר להגיד, או שבגלל שהוא אשכרה מצא אותו שפוי מספיק להישפט.
הוא אמר, אם כנראה עכשיו אני לא אשפוט אותו בצורה, כאילו אם אני אתן לו עכשיו את הקטע של השפיות, אז אני... אני כנראה נותן לו לברוח, להתחמק מזה, והוא הולך להיות לי בבית חולים לחולי נפש כל החיים. אבל אם אני אטען שהוא שפוי ויכול לעמוד למשפט, אז זה יכול בסופו של דבר לעבוד, שנוכל פשוט לשפוט אותו כמו שצריך, ולעשות את העונש שצריך להתקיים. יכול להיות, אני אומר. לא נראה לי שזה משהו שגם השופט בדרך כלל קובע, אבל כנראה באותן תקופות זה באמת משהו שהיה מכריע.
המשפט נערך 10 ימים בסך הכל. ב-16 לינואר בשנת 1936. ובסוף המשפט הוא נידון לעונש מוות על ידי כיסא חשמלי בכלא סינג סינג בניו יורק. מילותיו האחרונות של פיש היו, אתה מוזמן לעבור שקופית.
היה.
אני אפילו לא יודע למה אני כאן.
סכן. תראה, מעניין. אם באיזשהו מקום היה לו איזשהו פיצול אישיות, או משהו כזה, כי אם באמת הוא פיתח לעצמו כמה אישיויות, אז יכול להיות שבאמת המשפט הזה הוא אומר כזה, אני אפילו לא יודע למה אני כאן. זה קצת מלחיץ, וזה גם כאילו, זה אפילו יותר מפחיד, הקטע הזה שלנו, בין כל המחלות נפש שהיו במשפחה שלו גם כן. אבל טוב, בסדר.
נראה לי התמונה הזאת מסכמת את הבחור בצורה מושלמת.
אגב, אני הסתכלתי פה קצת מקודם, ראיתי שבגלל שהוא היה מחדיר לעצמו מחתים לאזור של הישבן, אז ההוצאה להורג שלו זה משהו שהיה להם מאוד קשה לעשות, כי הוא כל פעם היה מתלונן על זה שהוא לא יכל לשבת כמו שצריך בגלל כאב. אז בסופו של דבר הוא היה זז כל הזמן ולא מצליחים לקשור אותו, והוא היה מצליח כל הזמן להתנדנד. עכשיו אפשר להבין לבן אדם יש מחתים בטוסיק, אבל כאילו אתה יודע, אז בסופו של דבר היו צריכים ממש להצמיד אותו בכוח, וזה גם מה שקרה כרגע.
זהו, שאני אגיד לך, לדעתי ההפך,
היו צריכים ישר,
לא, לדעתי ההפך, הוא היה סדר מזוכיסט, הוא היה נהנה מזה.
מה נהנה מזה?
אז זה לא מפריע לו.
כן, בגלל זה הוא גם היה עושה את זה.
ודרך אגב, הוא מת משוק אחד של הכיסא החשמלי.
אז הוא לא נהנה, הוא לא נהנה מהשוק.
לא. ולמה הוא מת ככה? זה כנראה בגלל המחתים שבתוך הגוף שלו, אבל זה כבר ספקולציות, אין הוכחות אמיתיות לזה.
אוקיי.
זהו.
מעניין.
זה היה אלברט פיש. הוא לא יודע למה הוא כאן, לא. אבל הוא הגיע לפודקאסט.
הוא הגיע לפודקאסט, הפרק השני שלנו, אלברט פיש. טוב, בסדר, תודה רבה לך שעכשיו אין לנו כנראה חלומות טובים לחלום, בזכותך. אבל כל הכבוד, מרק. באמת אחד הסיפורים המעניינים והמקרים היותר ביזרים שיצא לי לשמוע עליהם לאחרונה. זהו, חברים, אני מקווה מאוד שנהניתם מהסטרים הזה, וששמעתם והחכמתם קצת על עוד אחד מהרוצחים הטיפה ליותר ישנים, אלברט פיש, אלברט הדג. אני הייתי מוטי, כמובן שהייתי פה היה את יש, את מרק, ויש לך משהו להגיד, מרק, ככה לסיום?
כן, תודה רבה על האירוח, אני שמחתי להיות כאן, פעם ראשונה שאני אשכר כותב משהו כזה גדול, אני אגיד את האמת, אני באמת נהנתי.
אחלה.
אבל מה שכן, לפני שאנחנו נסיים לגמרי, אני חשוב לציין שיהיו לנו רוצחים מאוד מעניינים ומיוחדים בעונה הראשונה לפחות.
בפעם הבאה אני הולך לדבר איתכם על דייוויד פארקר ריי, שהוא נקרא רוצח הטוי בוקס. יכול להיות שזה די מתקשר באיזשהו מקום לאלברט פיש. תודה רבה לכל מי שהיה פה, מעריך אתכם מאוד. השידור הזה כמובן עולה גם לערוץ וגם לספוטיפיי. שיהיה לכם אחלה ערב שבעולם, להתראות.